אם כן, אני מסכם במשפט אחד את מה שראינו בפעמים הקודמות, שגם האידאה הלאומית וגם האידאה האלוקית בגלות שתיהן מצטמקות ביותר, כשהאידאה הלאומית בעצם לא מסוגלת להופיע בעולם הזה, ולכן היא כביכול נשאבה למציאות עתידית בהמשך ההיסטוריה, והאידאה האלוקית גם היא מופיעה בצורה של מקדש מעט, כמו שראינו, דתיות ולא אלוקיות, דהיינו תורה שמופיעה בהלכות יחיד, כמו שהרב קורא לזה, כן קטן ודל, במקדש מעט שבבתי כנסיות ובתי מדרשות, בחיי הבית והמשפחה הטהורים, ברשמי שמירת דת ותורה. ככה זה מופיע בגלות, בחינת ציונים. אומר הרב, וכמה כואב, שדווקא בשלב היסטורי כזה, שסוף סוף חוזרים לארץ ישראל, ואפשר לגלות את כל הכוחות בצורה מלאה, דווקא אז אנחנו ממשיכים בשלבים הראשונים את מה שהיה בגלות בצורה כל כך מקובצת ומצומצמת. ולכן אותם תיאורי הנשמה, שהם אלה שמזהים את הדלדול הזה ואת הפוטנציאל שכרגע בשלבי גאולה מזדמן ואנחנו לא מנצלים אותו, אז הם מרגישים ומעריכים את עומק המכאוב והיגון של המצב הזה, גם כלפי ישראל וגם כלפי העולם בכלל, כי כשישראל לא מאירים, אז בעצם הכל חשוך. זה פחות או יותר מה שהזכרנו בפעם, פעמיים, שלוש הקודמות. אז אנחנו בקופתת באמצע. אמנם האידאה האלוקית מעין לה מקום איתן בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית, אחרי גלות העם וחורבן המקדש, התנסעה במשך זמן הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד, אל מרומה שאיפת הצדק המוסרית, המדע העיוני והשכל הנקי, החוכמה הנאצלת והמופשטת, ומשם תשלח קרני אורה מעטים, שרובם האיכותי חודר בעולי יעקב על ידי אור שרידי קדומים, על ידי פלטת מורשת התורה ושיעורי השפעת הנבואה ורוח הקודש. ואורות פזורים תפיץ פה ושם בין השרידים יחידים בראשי אלוהים, מאירי אמת וצדק שבכל עם ולשון. נעולה נקרא סוף הפסקה, סוף הפרק. בדרכה זו עשתה את החיזיון של התעודה הישראלית, שניצחה את כל מנצחיה ביסודה העיקרי. סוף סוף זיקחה מיליוני לבבות להפיח רוח חדשה בגויים וממלכות, הפיגה הרבה את רשעת האדם האלילי. אבל לא זאת המרגיעה. ההשפעה הקלושה של אמרת המוסר החלשה והנענקה, ואין לה מעמד מרומם או מרומם רשמי בחיי עם וממשלה, של הופעת השפעתה של האידאה הלאומית שלה, בכל רוממותה וסיגובה, במה נחשבת היא? הצללים הגסים המביאים רישה ותומה מתלווים הם ממורותיה המפוזרים של האידאה האלוקית ביותה משוטטת בלאומים. והקרע שבינה ובין האידאה הלאומית, שהוא גורם כל המאומה והערבוביה בעולם החברתי והמדיני, אי אפשר שיתחק אם במקום האחדות הטבעית שלהן בישראל, בתחייתו השלמה והגמורה בארצו, ושוב ממלכת שדי לאתנה. טוב, בואו נקרא אולי את המשפט הראשון, כי המשפט הראשון הוא חשוב. אמנם האידאה האלוהית מעין לה מקום איתן בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית, כאן הרב אומר לכאורה יסוד גדול, הרי סוף סוף האלוקי שבכל דבר נמצא, וסוף סוף האלוקי שבכל דבר רוצה להופיע, הוא רוצה להעיר. אז זה כמו איזה מין, נגיד, בקבוק כזה, או צינור כזה. כשאתה חוסם את הזרימה של המים בצד אחד של הצינור, אז זה יוצא מהצד השני. כמו חוק של כל דבר. כמו קפיץ כזה, שכשאתה דוחף אותו במקום אחד, אז הוא יקפוץ במקום אחר. אז אותה האידאה האלוקית העליונה, שאומנם אמורה להופיע בצורתה המלאה בתוך האידאה הלאומית הישראלית, כעם ישראל חי חיים נורמליים בארץ ישראל, עם כל מה שזה אומר, חומרי ורוחני, אבל בזמן הגלות, אין לאידאה האלוהית מקום. אין לה מקום להופיע. האידאה הלאומית לא יכולה להופיע, כי הלאומי זה תלוי בעם ישראל כעם, ולא כקהילות קהילות. זה תלוי במקום, זה תלוי בארץ. זה תלוי בזה שאנחנו בארצנו. אז האידאה הלאומית בגלות לא יכולה להופיע, כי אנחנו לא עם אחד, ואנחנו לא בארץ שלנו. אבל האידאה האלוהית שהיא מקור הכל, שהיא מצד האמת, היא מעבר לאידאה הלאומית, כלומר היא לא תלויה באידאה הלאומית, היא צריכה להופיע דרך האידאה הלאומית, אבל מצד האמת היא מעבר לזה, היא כן זורמת, או נקרא לזה, משפיעה איזה שהם קווים, שגם כשהיא לא מופיעה במצב הנורמלי שלה, בתוך האידאה הלאומית הישראלית, היא מופיעה בצורה אחרת בגלות, דרך הגויים וכו'. זה בעצם המשפט הראשון. אמנם האידאה האלוהית מעין לה מקום איתן בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית, אין לה מקום יציב, קבוע, רחב, גדול, כולל כפי שהיא, אחרי גלות העם וחורבן המקדש, אם כן, גלות העם היא לא יכולה להופיע בצורה הלאומית שלה, וחורבן המקדש היא גם לא יכולה להופיע בצורה, נקרא לזה, הרוחנית שלה, בצורה מלאה, אז מה עושה האידאה האלוהית? אומר הרב, התנסעה במשך זמן הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד. כלומר, האידאה האלוהית, כי בכל אפשר לומר, מתנתקת מהמציאות פה בעולם הזה, מתנתקת מעם ישראל, מתנתקת מארץ ישראל, וכביכול נמצאת באיזשהו מקום סטרילי שם למעלה, במרכאות, והיא משפיעה השפעות, נקרא לזה אלוהיות כלליות על כל המין האנושי. וכאן הרב מזכיר כמה עקרונות. התנסה במשך זמן הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד, דהיינו מעל לעם ישראל דווקא, אל מרומה שאיפת הצדק המוסרית. כלומר, יש איזה מין שאיפת צדק של מוסר שנמצא בכל אדם באשר הוא אדם, בכל עם באשר הוא עם. המדע העיוני והשכל הנקי, יש מדע ושכל מדויק בכל אדם, בכל עם. החוכמה הנאצלת והמופשטת, דהיינו האידיאלים או הצד החוכמתי לפחות של האידיאלים, שהם יותר אציליים, יותר מופשטים, שעסוקים בתיקון כללי, בתיקון עולם וכו' וכו'. ומשם, כלומר, אם אפשר לומר, האידאה האלוהית הזאת עכשיו נמצאת באיזשהו מקום למעלה מן המציאות בעולם הזה, והיא מתרכזת בנקרא לזה ערכים כלל עולמיים, כלל אנושיים, קוסמופוליטיים, כמו צדק ומוסר חברתי, כמו חוכמה ולימוד עיוני, כמו נקרא לזה פילוסופיה, וכדומה לזה הדרך. ואז ממילא משם היא שולחת, ומשם תשלח קרני אורה מעטים. ואז אפשר לראות צדק ומוסר אצל אומות העולם, אפשר לראות שכל עיוני אצל אומות העולם, אפשר לראות אפילו פילוסופיה דבר האלוהים באומות העולם. אמנם זה מאוד קטן באיכות, אבל יש לזה השפעה בכמות. כלומר, זה פרדוקס כזה. כשהאידאה האלוהית לא יכולה להופיע בעם ישראל בצורה שלמה, אז היא מופיעה דרך העמים בצורה מוקטנת. ואז מילא אנחנו נפגוש באמת הרבה צדדים מאוד טובים ומאוד ערכיים ומאוד מוסריים גם אצל אומות העולם. אבל התוצאה, אבל הסיבה לדבר הזה זה שזה לא יכול להופיע בצורה שלמה בעם ישראל. אז באומות העולם זה מופיע בקווים קווים. ואז אתה רואה את הגוי המנומס, ואתה רואה את הגוי איש המדע, ואתה רואה את הגוי הפילוסוף, וכו' וכו'. מאיפה זה בא? ודווקא בגלות, כלומר דווקא כשעם ישראל לא מצליח, עד כדי חס ושלום להפך מלא מצליח, דווקא הגויים פורחים. איך זה יכול להיות? אין מציאות כזאת שירושלים וצור שניהם בבניין. אם אתה רואה ירושלים בחורבנה, תדע לך חס ושלום שצור בתפארתה. וכן להפך, אתה רואה צור בחורבנה, ירושלים בתפארתה. מה זה בא לומר לפי הכיוון הזה? שהאידיאה האלוהית, כשהיא לא מסוגלת להתגלות במקומות הנכונים, אז היא מתגבלת היא מתגלה במקומות נכונים פחות, באיכות פחותה. זה מה שזה אומר. אולי נקרא את כל המשפט הזה. עוד פעם. אומנם האידאה האלוהית מעין למקום איתן בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית, אחרי גלות העם וחורבן המקדש, פסיק, התנסעה במשך זמן הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד, אל מרומה שאיפת הצדק המוסרית, שהיא בכל אדם, בכל עם באשר הוא אדם ועם. המדע העיוני והשכל הנקי, החוכמה הנצלת והמופשטת, שהיא אצל כל אדם וכל עם וכו'. ומשם תשלח קרני אורה מעטים. זה לא איכותי, זה לא מקיף, זה לא עמוק, זה לא כולל, אבל זה עדיין קרן אור. שרובם האיכותי, כלומר רוב קרני האורה האלה באמת התגלו גם בגלות, חודר בועלי יעקב על ידי אור שרידי קדומים, על ידי פלטת מורשת התורה ושיורי השפעת הנבואה ורוח הקודש. כלומר, אותה אידאה אלוהית עליונה היא תופיעה ביחידיות אצל אנשים יחידים, במצבים יחידים, בזמנים יחידים, במקומות מסוימים וכו'. אצל אותם השרידים שנשארו, אם אפשר לומר, אם זה גאונים, צדיקים, אם זה קהילות מסוימות או משהו כזה. אז אותם שרידי השפעת הנבואה, שרידי השפעת רוח הקודש, הפלטה של הופעת התורה וכו', אותו אור גדול, הוא יופיע אצל היחידים. ולכן באמת בגלות, עם ישראל ככלל היה בדרך כלל מושפל, שפל מאוד, אבל היחידים בעם ישראל היו תמיד גדולים וצדיקים, גאונים, גם בקהילות ישראל, וגם היו מוערכים מאוד על ידי הגויים וכו'. כלומר, הציבור כציבור מושפל, אבל היחידים שמרו אצלם בתוכם את הגחלת הפנימית הזאת ששייכת לכל ישראל, אלא כרגע היא מתנקזת אצלם. זה השרידים בישראל. וביחס לאומות העולם, זה המשך המשפט, ואורות פזורים, תפיץ פה ושם, בין שרידים יחידים דורשי אלוהים, מאירי אמת וצדק, שבכל עם ולשון. כלומר, תהיה לזה גם הקרנה על כל מיני גויים, צדיקים וחסידים דורשי אלוהים. דרך אגב, אני לא לשכוח שהגדר שנקרא חסיד אומות העולם, זה לא כמו הגדר האחרון, כלומר, שהדורות האחרונים של גוי שהציל יהודים בשואה. למרות שזה בא מהמקום הזה. חסיד אומות העולם זה גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, והוא מתנהל על פי הצורה שגוי צריך להתנהל. וגוי כזה, שנקרא חסיד אומות העולם, על פי הגדרה המקורית, יש לו חלק לעולם הבא, על פי הרמב״ם. נו, אז למה היום חסיד אומות העולם נקרא אותו גוי שהציל יהודים בשואה? כי ההצלה של היהודים בשואה זה איזשהו, נקרא זה ניצוץ, של בן נוח שיודע את היחס בינו לבין ישראל בצורה נכונה. אז פגשנו חסידי אומות העולם. פגשנו אנשים, כמו שכאן הרב קורא להם, מאירי אמת וצדק. המילה מאירי באמת היא מפתיעה, מה שייך למהירות. אלא כנראה אולי הרב רוצה לומר שהם דלגו על כל מיני מסוכות בדרך. רק אולי עוד טיפה. בדרכה זו, רק נראה את התוצאה הכוללת של שני המשפטים האלה, שהיחידים בישראל קולטים בקרבם, נמצאת בקרבם האידאה האלוקית בתמצית. אומות העולם קולטים איזה שהם רשמים כאלה ואחרים של צדק אלוקי וטוב אלוקי ומוסר אלוקי ואמת אלוקית. ואז התעודה, ואז התוצאה, בדרכה זו עשתה את החיזיון של התעודה הישראלית שניצחה את כל מנצחיה ביסודה העיקרי. אומר כאן הרב דבר הפוך על הפוך. אדם מסתכל על עם ישראל בגלות. מה הוא רואה? הוא רואה עם ישראל מנוצח, עם ישראל מושפל. אומר הרב, זה בדיוק הפוך. מי שנראה כמנצח אותנו, אנחנו בעצם מנצחים אותו בזה שאנחנו מזרימים לו זרמי חיים ישראלים, בין אם הוא מודע לזה, בין אם לא, דווקא בגלל שאנחנו בגלות. כלומר, נכון שמבחינה חיצונית הגויים מנצחים אותנו. אנחנו בגלות, לא בארץ ישראל, אין לנו מלכות, אין שלטון, אנחנו מושפלים וכו'. זה נכון. אבל מבחינת ההזרמה של התכנים, הערכים הרוחניים, אנחנו מנצחים אותם. אז התעודה הישראלית, המטרה שעם ישראל נועד אליה, להפיץ את התורה בכל העולם, במובן של ישראל ואומות העולם, ונראו אליו כל הגויים, את זה אנחנו עושים בגלות. יש ביטוי כזה אצל המקובלים, שנקרא ליקוט ניצוצות הקדושה. הרי כידוע אחת הדעות, שעדיין לא הגיע זמן גאולה. בבל היבואו ושם היו, עד יום פוקדי אותם. אז לא ניכנס אם הגיע זמן גאולה, לא הגיע, אבל מה הסברה? מה זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות בבבל לפי אחד הזורים בגמרא? בבל היבואו ושם היו, הכוונה עם ישראל יהיה בגלות, עד מתי? עד יום פוקדי אותם, עד היום שבו הקדוש ברוך הוא יפקוד אותנו. ריבונו של עולם, למה אתה מחכה למחר? תפקוד אותנו אתמול. אלא אחד ההסברים, יש צורך שעם ישראל יהיה בגלות לכתחילה, כדי להשפיע על אומות העולם את השפע הישראלי, וממילא ללקט את אותם הניצוצות החיובים של ההשפעה אלינו בחזרה לארץ ישראל. נקרא ליקוט הניצוצות. אז ההשפעה שלנו עליהם, ולקיחת אותם ההשפעות החיוביות לגאולה שלמה בארץ ישראל על ידינו, זה חלק מהסיבות של עיכוב הגאולה. זה מה שכתוב פה. אז כלפי חוץ, נראה שהם מנצחים. אבל באמת התעודה הישראלית שינה להשפיע על כל העמים, היא מנצחת. והיא מנצחת דווקא מפני שהידיעה האלוקית לא יכולה להופיע בצורה נורמלית בעם ישראל. עוד פעם, בדרכה זו, עשתה את החיזיון של התעודה הישראלית, דרך עקומה מאוד, נסתרת מאוד, שניצחה את כל מנצחיה, התעודה הישראלית ניצחה את כל מי שניצח אותנו, כלפי חוץ נראה שניצחו אותנו, אבל באמת מי ניצח? אנחנו. שניצחה ניצחון על ידי שהעבירה את הנצח, שניצחה את כל מנצחיה ביסודה העיקרי. אז עברת הנצח הישראלי עובר דרך הניצחון הסמוי על הגויים, למרות שכלפי חוץ הם מנצחים אותנו. וזה היסוד העיקרי. היסוד העיקרי זה ההשפעה לגויים במובן הערכי, התורני וכו' לאלוקי. עוד משפט אחד וכבר שאלות. סוף סוף, התעודה הישראלית, המטרה הישראלית, זיקחה מיליוני לבבות להפיח רוח חדשה בגויים וממלכות. רוח ישראלית, כמובן בכמות מזערית, אבל סוג של השפעה, הפיגה הרבה את רישת האדם האלילי. גם אם לא הפגנו, סליחה, אם לא הפכנו רוח חיובית חדשה, לפחות קצת מיעטנו, קיבצנו, צמצמנו את הרשעות של האדם האלילי. אז המציאות של עם ישראל בגלות היא ממעטת את הרשעות הגויית ומפיחה איזושהי רוח יותר חיובית באומות העולם. אמנם אומר הרב, אבל לא זאת המרגיעה. אנחנו לא מסתפקים בזה, אנחנו רוצים גאולה, רוצים השפעה שלמה, רוצים השפעה כוללת. אבל לא זאת המרגיעה. ההשפעה הקלושה של אמרת המוסר החלשה והנענקה, ואין לה מעמד במרומם רשמי בחיי עם וממשלה, כשזה לא מופיע בעם ישראל, בארץ ישראל, שלטון וכו', ואז מכאן יוצא תורה לנו ולכל העולם כולו, גם לגויים בגלות, אני מדלק חצי משפט, במה נחשבתי? אמנם זאת השפעה, אבל השפעה קלה. כן? זה כמו שלא נדע, וכבר שאלה האחרונה, וכבר משפט אחרון השאלות. זה כמו מה שהרב כותב, מזכיר קצת מה שהרב כותב, שלא נדע, באחת האגרות, אגרת מפורסמת, האגרת לבצלל, שפעם הייתה ילדה אחת, שהיא הייתה ילדה ככל הילדות, שיחקה בצעצועים וכו'. בסדר. הילדה הזאת לאט לאט התבגרה, ופתאום חס ושלום היא נכנסה למצב חולני קשה מאוד, שנים רבות. פתאום בגיל נגיד 25-30, אחרי שהיא נכנסה למצב חולני קשה, נגיד בגיל 10, בגיל 7 וכו', פתאום היא מתעוררת. עכשיו היא בדקה 20 שנה בערך. אז היא מתחילה להניע את השדיים ולבקש את הבובה. אני רוצה את הבובה, אני רוצה את הבובה. כך אומר הרב. עכשיו, אדם בגיל 30 לא מבקש בובות. ילד בגיל 7 מבקש בובה. אדם בגיל 30 לא מבקש בובה. אז יבוא אדם מבחוץ ויסתכל ויגיד, היי, הילד הזה, האדם המבוגר הזה ב-30 מבקש בובה. יגידו על ההורים, טיפש, מה פתאום? אתה יודע איזה נס יש פה? עד היום היא הייתה בקומה. היא הייתה במוות קליני. פתאום היא תעוררה אחרי 20 שנה. אז השלב הראשון של הבקשה שלה, היא מבקשת בובה. הנמשל. עם ישראל היה, אם אפשר לומר, בקומה 2,000 שנה. באיגרת לבצלה, אולי תכף נמצא את זה. מה? אז 2,000 שנה היינו כמעט מתים. בית כברות כמעט מוחלט. פתאום התעוררנו לחיים. אז הילד הקטן, שהיום הוא כבר בן 30, הוא מבקש. מה שילד קטן מבקש, אז מה הוא מבקש סך הכל? שלא תהיה עוד פעם שואה. מה הוא מבקש סך הכל? קצת ביטחון. קצת לחם לאכול, קצת כלכלה. זה מה שהוא מבקש. אומר הרב, אמנם זה מבייש, אדם בן 30, לבקש את הבובה. זה מבייש את עם ישראל, במקום לבקש ממלכת כהנים וגוי קדוש, גאולה, שלמות עולם, תיקון עולם, לבקש שלא יראו עלינו קסם. שלא תהיה עוד פעם שואה. זה מבייש, אבל זה שלב ראשון. אתם רוצים שאני אקרא את זה? נקרא את זה, וכבר שאלות. בהקמת בצלל, שם הרב כותב, בהקמת בית ספר בצלל, שקווי הוראה אנחנו רואים בהקמת הבית ספר, למרות שיש הרבה מה לתקן, גרת חשובה מאוד. אותו עיקרון הוא כותב בפתיחה, אותו דבר הרב אמר בפתיחה לאוניברסיטה העברית בירושלים. אותו עיקרון בדיוק. אבל לגבי הבובה, זה מופיע בבצלל. באגרת לבצלל. הנה. הרב כותב כך, זה תחילת האיגרת, מי שרוצה איגרות א', עמוד קוף נון, סליחה, איגרת קוף נון ח', עמוד רש ג' עד רש וב. אני אקרא בעיקר את הקטע של רש ד', בעמוד רש ד', בחלק העליון. בכל אופן נקרא רק את הפתיחה. לכבוד ראשי החברה הנכבדה לחוכמת האומנות העברית אגודת בצלל שלום. קו אור אחד העיר לנו מתוך הערפל, האב של עולמנו החשוך כעת. פה ושם בתפוצות אחינו, הנה טוב ובוא וחושך. דמים נשפחים, גוויות נרמסות, גולגלות מתרוצצות. בתים, חנויות וכל שחיות החמדה נבזזות ונשתדות. בת עמנו שוכבת למעצבה בין פרסות חזיר מיער שרומס וטורף בין מציל. זה המצב שלנו בגלות. הפסה גם תקוות אהבת רעים וכו' וכו', אני מדלק טיפה. שמה ברוסיה, מלא הדמים, הכל נמחק מן הלב. אבל הנה זרם מים קרים על העצמות המפוצחות. ארץ ישראל מתנערת. התאורה היא אמנם איטית, איטית מאוד, עקב בצד אגודל, ובהפסקות גדולות, אבל מכל מקום היא מתנערת. ניצני התחייה נשקפים למי שחפץ להסתכל יפה, מי שלא מסתכל יפה לא רואה את זה. אחד מסימני התחייה המובהקים היא הפעולה הנכבדה עומדת לצאת מאגודתכם הנכבדה, תחיית האומנות והיופי העברי בארץ ישראל. מלבב המחזה ומרעיב לראות את אחינו רבי הכישרון, גאוני היופי והאומנות, המוצאים מקום מגון בשדרות הרחובות והגבוהות של החיים הכלליים, ורוח מרום נישא אותם, נשא אותם להביאם ירושלימה, לאתר את עירנו הקדושה שיקחותם על ליבנו בפרחיהם הנחמדים, וכו' וכו'. ועכשיו המשל שלנו. הילדה הנעימה והאהובה, הבת הנחמדה שאחרי מחלה ארוכה וממושכת, גם נואשת אותה מחלה, אחרי מראה של פנים חיוורים כסיד, שפתיים כמראה התכלת, חום בוער כתנור, סימור ופרפור צמרמורי, זה ממש מוות, כמעט מוות, זה המצב שם בגלות. הנה פקחה עיניה ותפתח שפתיה הסגורות חותם צר, הידיים הקטנות מתנועות בתנועה של חיים, האצבעות הדקות והצחות הולכות ענה וענה, הן מבקשות את תפקידן, השפתיים נעות כמעט שוות למראה בשר, וכל כאוב מהן נשמע, אמא, אמא, הבובה, תני לי הבובה, הבובה החביבה שזה זמן כביר לא ראיתיה, כל ססון וכל שמחה, הכל שמחים, האב, האם, האחים, האחיות, גם הזקן והזקנה שכבר שכחו מרוב שנים גם את משחקי הילדות של בניהם. שושנה הקטנה מבקשת את הבובה. ברוך השם, אות לטובה. זה רק אות. ודאי כבר חלצתה חמה. גם הרופא הקרו כאהוב הבית והמשפחה לקחת חלק בשמחתה, תחת אשר השתתף בצערה, בכל מצבה הקשה שהיה עד עכשיו, הנה גם הוא מסכים, אות לטובה. אתה התקווה משחקת כי תחיה שושנה, תגדל, ותעיף מלשון יופי, ותעיל לגברת בבנות. הבובה אומנם היא השאלה הראשונה, אבל עוד תשאל ותשאל. רוחה וגביעתה ילכו על אוף החזוק, תדרוש עוד גם מרפא, גם מרה, גם בשר ולחם, גם סלמה, סמלה, גם שביסים וסערונים, גם מורה ועת, גם ספר ועבודה ועוד ועוד. למראה דברים כאלה יצלו הכל. הזקן והזקנה יחגרו גיל. האב והאם עיניהם דולפות דמע בססון. האחים והאחיות הצעירים ימחאו קו וירקדו מטוב לב. וזה לזה ממללים. שושנה קטנה, היפה והנחמדה, שואלת בובה, איך? הנמשל ברור, אני לא אקרא את ההמשך, הנמשל ברור. יש שלבים שבו מבקשים בובה. אבל זה עוד חיים, אחרי כמעט מוות. מה רצית בניין?
אני הבנתי שהוא אומר שאמרנו פה שבגלל שאנחנו לא יישמנו את זה אצלנו,
לא בגלל, בגלל שבגלות אי אפשר ליישם את האידאה האלוהית אצלנו. זה עבר בצורה קטנה, זה עבר בצורה קטנה. ממילא זה חוזר אלינו בסוף, ממילא חוזר אלינו בסוף. אותם ניצוצות הקודש, בוא לא נהיים מקובלים, אבל אותם ניצוצות הקודש הלכו לאיבוד מאז חטאתם הראשון, ועוברים במהלך ההיסטוריה בישראל ובעמים ובגלויות וכו', צריכים להתלכד בחזר. אז חלק מהליכוד זה ניצוצות שנשארו אצל העמים ואנחנו צריכים לקחת משם. חלק מהניצוצות זה השפעות שאנחנו השפענו עליהם. וצריכים לקחת את זה משם.
זה יכול להיות גם בידי השפעה אחרת.
סליחה?
אני אומר, אותו התהליך שיש פה, גם אפשר להגיד שבידי
הלאומית, לכן אמרנו, הידיעה הלאומית אין לה, אין לה מקום. הידיעה הלאומית באופן לידיעה המעשית, עוד פעם, בוא נעשה סדר. אם אנחנו מדברים על הידיעה הלאומית ברמה הרוחנית, אז כלל ישראל תמיד קיים.
אני אומר שזה יעבור אליהם, שתהיה
הרב סיודה כותב את זה במפורש מה שאתה אומר, שהיו התעוררויות לאומיות אצל עמים רבים בגלל שעם ישראל לא יכול להוציא לפועל את התכונה הזאת, וזה דווקא מה שזרז את עם ישראל להוציא אחר כך, כי בכל אור חוזר כזה, זה מה שזרז אותנו להוציא מכוח לפועל את התכונות האלה. כן,
אז כשעם ישראל יהיה
בארצו,
יהיה לו את כל הגאולה, אז הגויים
יפסיקו לקרניות
משתיים
מניצוצות? לא, הם יתרשמו מהמקום הנכון. זה כמו, אני אתן לך דוגמה, זה כמו שחברת חשמל היא נותנת כוח לכל האנרגיה בארץ, נגיד ככה. אבל לפעמים יש הפסקה בחברת חשמל, אז מביאים איזה גנרטור קטן, והגנרטור מספק פה חשמל למקום הנקודתי הזה, ושם חשמל למקום הנקודתי ההוא. אבל עם כל הכבוד לגנרטור, אנחנו רוצים חברת חשמל שמספקת לכולם. עם ישראל, בארץ ישראל, מדינה, ריבונות, מלכות ומקדש, זה חברת חשמל. לכל האנושות. גלות, זה גנרטור פה, גנרטור שם. נקודתי, חשוב מאוד, כי יש קצת אור. אבל אתה לא משווה את האור של הגנרטור לאור של החברה. זה משהו אחר לגמרי. הנה, זה המשפט הבא. הנה, בואו נקרא את זה שוב. אבל לא זאת המרגיעה. ההשפעה הקלושה. היא השפעה, והיא השפעה חשובה, אבל היא השפעה קלושה. ההשפעה הקלושה של אמרת המוסר החלשה והנענקה, שעוברת מאיתנו לאומות העולם, ולכן הם מתנהגים בצורה מוסרית, ערכית כלשהי וכו'. אין, באין לה מעמד מרומם, או מרומם, רשמי, בחיי עם וממשלה. כלומר, כשעם ישראל משפיע ככמעט מת, זאת השפעה קטנה מאוד ביחד, ביחס לעם ישראל שיכול להשפיע כעם חי. ברור. אז לכן ההשפעה הזאת, עם כל הכבוד לה, היא השפעה קלושה, היא השפעה חלשה מאוד. למה? כי אין לה מעמד מרומם, רשמי, בחייה וממשלה, אין עם ישראל בארץ ישראל, אין שלטון, אין מקדש, אין מלכות. של הופעת השפעתה של האידאה הלאומית שלה, וכל רוממותה וסיגובה, אין אלוהי בלאומי. לכן במה נחשבתי? עם כל הכבוד, כלומר הגרעין תמיד נמצא, וכו'. הצללים הגסים, המביאים רשעה וטומאה מאומות העולם, ודיברנו קצת על הבדל בין רשעות לטומאה בזמנו, מתלווים הם עם אורותיה המפוזרים של האידאה האלוהית ביותה משוטטת בלאומים. אז יש השפעה של אותה רשעה ואותה טומאה. אז כמה, מה יכולה להיות התוצאה של קווי אור מעטים שעם ישראל מזרים לאנושות, ורשעה וטומאה שעוטפת את זה? אור קלוש מאוד, אור חשוב, זה מראה שזה קיים, אבל זה קלוש. והקרע שבינה, בין האידאה האלוהית ובין האידאה הלאומית, שהוא גורם כל המאומה והערבוביה, הרי כל המגמה, הרי כל הסיבה, סליחה, של כל הקלקולים בישראל ובעמים, זה בדיוק הנתק הזה. הנתק בין האלוהי ללאומי בישראל. והגלות היא הנתק הזה. והקרע שבינה ובין האידאה הלאומית, שהוא גורם כל המאומה והערבוביה בעולם החברתי והמדיני, גם לעם ישראל וגם לכל העמים כולם, אי אפשר שיתחק אם במקום האחדות הטבעית שלהם. ומקום האחדות זה קודם כל עם ישראל ולא הגויים, ובית מקום האחדות זה ארץ ישראל ולא הגלות. במקום האחדות הטבעית שלהם בישראל, בתחייתו השלמה והגמורה בארצו, בשוב ממלכת שדי לאתנה. האתניות הזאת, הכוללות הזאת, העומק הזה, מופיע בארץ ישראל, כשעם ישראל בארץ ישראל. החלקיות, הקלישות, החולשה, מופיעה בגלות. אני חושב שהפסקה הזאת היא מאוד חשובה, כי היא בעצם מבררת, שלעולם לא הולכים לאיבוד אותם הערכים. כלומר, גם הערך הכלל ישראלי הלאומי, שאולי כרגע לא יכול להתגלות כאוסף של אנשים, קיבוץ גלויות במדינה, בעם, סליחה, בארץ, בשלטון, אבל הערך הכלל ישראלי, החיבור, כל ישראל הרבים, החיבור הזה נמצא בתשתית באיזשהו מקום רוחני. זה מזכיר קצת מה שהרב כותב בתחילת תורות התורה, על תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שכשעם ישראל בארץ ישראל, תורה שבכתב ותורה שבעל פה מתאחדות. תורה שבעל פה זה הביטוי ארץ ישראל, תורה שבכתב זה השורש. כשעם ישראל גולה לגלות, תורה שבכתב לא יכולה להופיע בצורה מלאה בתורה שבעל פה, ואז היא כביכול, אם אפשר לומר לפי מה שהרב כותב באורות התורה, מתנסית, בדיוק מה שכתוב כאן, מתרוממת ומתנסית למעלה מתורה שבעל פה, מתחיל להיווצר נתק בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, אבל עדיין יש, כותב שם הרב, איזה זרם קלוש של חיים, שתורה שבכתב מזרימה לתורה שבעל פה, וזה מה שיצמיח אותה בסוף, לקשר ולחיבור המחודש הזה בשלמות בגאולה. זה אותו חשבון בדיוק. זה העיקר, כן.
הגלות היא שגרמה לגאולה, או שהגאולה היא האידאה האלוהית, היא מופיעה מהקדוש ברוך הוא, או שהיא נוצרה בגלות, הוא זה שגרם את הריבצע.
אם הבנתי את השאלה נכון, האם גאולה זה תוצאה של הנהגה אלוהית, או תוצאה של מציאות?
מציאות בגלות.
מציאות בגלות? ברור שבשורש זה הנהגה אלוהית, בביטויים זה גם מציאות בגלות. לצערנו הרב, השואה הביאה אותנו לארץ ישראל. אבל ברור שלא השואה היא זאת שבאמת הביאה אותנו לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא בעט בנו. וגם לפני השואה הייתה עלייה לארץ ישראל. והייתה ציונות. וכו'. כלומר, הגרעין הפנימי הוא ודאי אלוקי. הלבושים המעשיים הם ודאי עובדתיים, מציאותיים, היסטוריים. וכו'. מה שמניע את הכל זה, הקדוש ברוך הוא שב לציון. הוא שב לציון כשאנחנו, א', מתאימים לזה, וב', כשאנחנו מראים איזה סוג של השתדלות. בעניין הזה. אבל גם פה הנביא הבטיח שאם אנחנו לא נרגיש תלות והגיע הזמן, יבט אותנו בכוח לארץ ישראל. לכן זה מורכב, זה כפה. טוב, רצית להגיד משהו? רצית לומר משהו? לא. טוב, למדנו משהו. חזקו ונשאר כוח.